דיברנו על הליצנות. נשאר לנו הגורם השלישי והאחרון, זה החברה הרעה. והמפסיד השלישית הוא החברה. דיברנו על זה? המפסיד השלישי הוא החברה. דהיינו חברת הטיפשים והחוטים. ומה שכתוב אומר, ורואה חסידים ירוע. כי הנה אנחנו רואים את העיר רבות, אפילו אחר שהתאבט את שהאדם חובת העמדה והזהירות בה, יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילגו חבריו או כדי להתערב ממנו. כמו ששלמה מזהיר ואומר, ואם שונים אל תתערב. כי אם אמר לך אדם, לעולם תהיה אדם דעתו, לעולם תהיה דעתו של אדם אוהבת עם הבריאות, אף אתה אמר לו במה דברים עולים מן אדם שעושים מעשה אדם. ושלמה מזהיר עוד לך מנגד לאיש כסיל. ודוד המלך אמר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כבר פרשו זה לשונה, ממלך סופו לעמוד וממלך סופו לשב. הוא אומר לו, ישבתי עם מתי שב, שנאתי קהל מרעים. אין לו לאדם אלא להתאר ונקות עצמו ולמנוע הרעלה מדרכי המון השקועים באבלי הזמן. וישיב רגליו לחצרות השם ומשכנותיו. הוא שדוד עצמו מסיים ואומר, רחץ מנקיון כפיי ועצובה את מברכך השם. ויראה לו שיוצא בחברת מי שילעג עליו וישית ליבו ללעגו. עד רבה ילעג על מליגן ויבזל. יחשוב בדעתו, כאילו היה לו להרוויח ממון הרבה, היה מניח מה שהיה צריך לזה מפני חבריו שלא ילעגו. כל שכן שלא יצא לאבד את נשמתו מפני רעק. על דרך זה הזהירו חז"ל, ואז כאן אמר, עשות את זה לאביך שם בשמיים. ודוד אמר, דברה בעדותיך נגד מלאכים ולא לבוש. שאף על פי שרוב המלאכים מסכם ודיבורם בדברי גדולות והנאות. ודוד שהיה גם כן מלך לקרואת ילו לחרפיים בהיותו בחברתם, יהיו דבר על דברי מוסר ובתורה, תחת ספרו מן הגדולות מתענגות בן אדם כמוהם. אמרו, לא היה חש לזה כלל, אולי היה לי פה נפתה בה, אבל אם לא. אחרי שכבר השיגו האמת אל המפרש ואומר, והדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא לבוש. וישעיה כמו כן אומר, על כן שם דפניי כחלמיש, וידע כי לא יבוש. דברים שקצת קשה להסביר אותם כשנמצאים בתוך עולם של ישיבה, ולא חיים בכלל, בתוך חבורה, שלקיים מצוות שם זה גורם למישהו לעג. אולי לפעמים כשמישהו פשוט מתקדק, אבל לא בדברים רציניים, אבל לא. אדם שמכבד מצוות, שומע מצוות ושמתקדק מצוות, זה בדרך הטבע, בעולם של תורה מכבדים אותו כך. עדיין שלא לוהגים. אבל יום אחד הציבור כאן יגיע גם למקומות אחרים. וזה בהחלט עלול להיות בעיה. שוב, לא אצל כולם. יש מאיתנו אנשים שהולכים ישר בדרך שלהם ומה שיגידו להם. עליהם לא נוגע להם ולא אכפת להם. יש אנשים שרגישים יותר. למה החברה אומרת? הייתי מזמבע מקצת חוסר ביטחון עצמי, שיכול להיות סיבה להרבה דברים. אבל אנשים רגישים לזה. יכול גם להיות בצבא, וזה יכול להיות בכל מיני מצבים אחרים. ואז אדם מתחיל להתבייש לכאלה שהוא מקיים מצוות. מתחיל להתבייש שהוא מתפלל, או שהוא מתפלל ארוך, או שהוא לא מתלבש כמו כולם, או שהוא לא ראה איזה תוכנית שכולם מדברים עליה בטלוויזיה, או במחשב, אני לא יודע איפה, או כל מיני כאלה דברים, או מתבייש להביע את עמדותיו ואת דעותיו. ולא תמיד זה פשוט. יש לי בת שלומדת עכשיו באוניברסיטת באר שבע, השם ירחם. איזה דעות יש שם ומה שמכניסים להם ודברים ש... באמת, קשה לעמוד שם בפנים. וסטודנט מרגיש את עצמו שנה ראשונה כזה, מרגיש את עצמו כמו טירון, בלי ביטחון עצמי. ו... דבר שבהחלט עלול להכחיש, עלול לפגוע בביטחון של אדם לקיים מצוות, או בביטחון של אדם להימנע מעבירות ולא נעים לו, וכו' וכו' וכו'. טוב, כאן הוא אומר דברים פשוטים בסך הכל. עד כמה אדם לא צריך לתת לחברה, כמה אדם בדבר הזה של קיום מצוות, לא צריך לתת לחברה להכתיב לו את צעדיו, ואין לך הבן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אומרים אבוי, מי שיעסוק בתורה ייתן לאנשים אחרים לשלוט על הדעות שלו ולשלוט על המעשים שלו. אדם צריך לדעת שאת זה הוא עושה, את זה הוא עושה, ועל זה הוא מדבר, צריך להיות לו ביטחון העצמי לעשות את זה. וזה לא מאוד מסובך, לא מאוד מסובך שאדם יהיה לו ביטחון עצמי להגיד לאנשים, אני מצטער, זה לא מתאים לי, אני מצטער, זה לא שייך, אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על הדברים האלה, וזה מה שיש לי להגיד. ולדעת, אנשים בדרך כלל לא יודעים לכבד את זה. אדם עושה את הדברים לא כמתנצל, אלא אדם עושה את הדברים בגלל שהוא מאמין בהם, והוא מאמין שכך צריך לעשות. אנשים לא יודעים לכבד את זה, לא יודעים מהר לכבד את זה. ועד רבה, אנשים שקיימים דברים כמו מתנצלים ובכאילו ובזה, אנשים כאלה בדרך כלל לא זוכים לכבוד גדול. שוב השאלה, כמובן, איזה חברה מדובר? חברה רדודה או חברה קצת יותר עמוקה? אבל זה סתם, לא כדאי לאדם לחפש חברה רדודה שמדברת על חילויות ולשון הרע ושטויות וחבל על הזמן. טוב לבקש חברה יותר מעמיקה שאפשר להיות חלק ממנה. חברה רדודה אדם צריך לבקש רק כדי להיות שם בגדר משפיע, ולא כדי להיות חלק ממנה. וזה כבר עולם אחר. ושוב, הפסוק בישעיהו, יראי פה קשור בכולם, על כן שמתי פניי כחלמיש והידע כי לא אבוש. נביאים שלנו הרבה פעמים נמצאו בפני בעיות גדולות מאוד, מאנשים בממלכה, משרים, מנביאי שקר, מכהנים, אנשים בצמרת שלא אהבו את מה שהנביאים דיברו. אבל הנביא מדבר בשם השם, והוא צריך לדעת שהוא שליח השם, וצריך לקיים, כן, שמתי פניי כחלמיש והידע כי לא אבוש. וכולנו שליחים, כולנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. שוב, אני לא בעד השיטה הנובדוקאית הזאת, לעשות את הדברים בצורה כזאת שכולם ילגו לך, ואז אתה יותר מקדש בזה את השם ואתה מוכיח יותר את הנאמנות שלך. לא. אבל אדם צריך לקיים את המצוות, וצריך לקיים אותם בדרך נכונה, וצריך לכבד אותם, ולא צריך להגיע עם זה להתנגשות עם אחרים. לא צריך להגיע להתנגשות עם אחרים. אם מגיעים, לדעת שלפעמים ניתן להגיע. ושוב אני אומר, לדעת שסוף הכבוד לבוא. ואנשים בדרך כלל יעריכו את זה, ואנשים ידעו לכבד את זה. לא ברגע הראשון, לא ברגע השני, אז ברגע השלישי, ברגע הרבי. ידעו לכבד את זה, ושוב אני אומר, אנחנו לא צריכים לעשות דברים בדווקא כדי שיפסו אותם. לא צריך לעשות דווקא, אבל כשאנחנו עושים, לא לעשות את דברים כמתנצלים, לא מוסיף כבוד למצוות ולא מוסיף כבוד לנו. בסדר. אלה דברים פשוטים ובעצם ספיחים של השיעור הקודם, ואנחנו עוברים היום לעמידה השנייה. עכשיו טיפלנו בזהירות. שוב, המפנה יהיה אותו מפנה, ביאור מידת הזריזות, חלקי הזריזות, מפסידי הזריזות והרחקה מהם, כל הפרקים שהיו לנו עד כאן בעצם יבואו לידי ביטוי גם כאן. אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על לא תעשה והזריזות על העשה. תהיינו שום דבר ועשה טוב. מבחינה זאת אני רק רוצה להגיד, מבחינת המשפט שהוא אומר כאן, שער הזריזות זה שער שכדאי מאוד להפנים אותו, בגלל שזה השער היחיד שעוסק בקום ועשה, ולעסוק בקום ועשה, זה בדרך כלל נותן יותר מוטיבציה מאשר להימנע משב ואל תעשה. והשער היחיד שעוסק בקום ועשה, עד שער החסידות. שער החסידות, כמו שאמרנו כבר יותר מפעם, הוא השער המרכזי במסילת ישרים. יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה, ואני לא אומר את זה רק על סמך המשפט הראשון, אלא על סמך שאני מכיר את שער החסידות. שער החסידות הוא הלב של ספר במסילת ישרים. ולכן הוא גם ארוך יותר. פרק י"ט שמדבר פה על החסידות, הוא הפרק הארוך יותר. אבל אחר כך כבר יש עוד כמה שערים, אבל להגיע להם זה יותר מסובך. אבל מבחינה מסוימת אפשר להגיד שער החסידות הוא הפסקה. עד שער החסידות יש לנו זהירות שעוסק בהימנעות מעבירות גדולות. יש לנו אחר כשער הנקיות שעוסק בהימנעות גם מכתרים קטנים יותר. יש לנו שער הפרישה שעוסק בהימנעות מתענוגות, משער הפרישות, שעוסק בהימנעות מתענוגות או מזהירות יתרה. או בזהירות יתרה, יש לנו שער הטהורה, שעוסק גם הרבה בטהורת המחשבה ובדברים כאלה, ואחר כך יש שער החסידות. אבל מבחינה אחרת, אם לא נראה את השערים כסדרה, אלא נראה אותם שני טורים, אז כל השערים שהזכרתי עכשיו זה טור אחד, והטור השני כולל בתוכו, עד שאני מגיע לשערים המאוחרים שלא נגע להם כרגע, רק שני שערים, שער הזריזות ושער החסידות. ושער הזריזות מבחינה זאת הוא הפתיחה הנכונה יותר, הטבעית יותר לשער החסידות, שהוא השער הנחשף ביותר. בגלל שהוא מלמד אותנו איך לעסוק במצוות של קום ועשה. הוא מעודד אותנו לעשות דברים, ולא רק להימנע מדברים, ומבחינה זאת זוהי חשיבות. ראינו סור מרב ועשה טוב, עניינו של הזריזות מבואר, שהוא הכתבה, המצוות ולהשלמת עניינים. וחלשון הזה אמרו חז"ל, זריזים מקדימים למצוות. זה כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה גדולה. להינצל ממוקשי היצר, ולהימלט מן הרע, שלא ישלוט בנו. להתאחד למעשינו. כן, צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות, ולזכות בהם ולא טובת ממנו. כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במחמורות החטא, כן, משתדל למנוע ממנו בעשיית המצוות ולהדבר בהם. ומתרפא והתעצב ולא התחזק לרדוף אחריהם לתמוך בהם, נשאר נרוק ורק מהם בוודאי. ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי אופיות החומריות אז, על כן ויחפור את האדם בתורך ומלאכה. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, יתגבר ויזדרז. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, עליו שלא יצליח. הוא מה שאמר התנאי, ואז כנמר וקל כנשר ורד קצבי וגיבור קרי לעזור רצון אביך שבשמיים. לפני כן בפרק הקודם דיברנו על אז כנמר, עזות, זה חוצפה קצת, מה שאמרנו. אדם צריך גם לדעת להיות נגד החברה, כאשר הוא קיים, כאן הוא מדבר בעיקר על קל כנשר, ורץ קצבי. לכן אנו חכמים בדברים עוסקים חיזוק תורה ומעשים טובים. ומקרא מראו חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות ככל התורה של שמחה מושבתי. חיזוק גדול צריך למי שרוצה לכפות טבע לפקו. ושלמה שנה מאוד בעזרתו הזה בראותו את רוע הצלב ההפסד הגדול למשך כמו. ואמר מעט שנות, מעט תומות, מעט חיבוק את המשכב, ובאק אם הלך רישך ומחסורך כאיש מגן. רישך זה כמובן עונייך, כן. באק אם הלך עונייך ומחסורך יבוא כאיש מגן. הכוונה שהעוני שלך והמחסור שלך צועדים בשמאל ימין. אתה אומר מעט שנות, קצת אני אשן, קצת אני אנוח, קצת אני אשכב, קצת אני אנום, בואו קצת שם. והעוני יבוא בשמאל ימין, וכי מהלך רישך ומחסוכה כאיש מגן. ילך קוממיות. כי הנה הצל, אבל מי שאינו עושה רע בקום ועשה, הנה הוא מביא את הרע עליו בשבע אל תעשה שלו. ואמר, גם מתרפא במלאכתו אך הוא לבעל משחית.
אבל בשבילנו המשחית עושה בידיו, לא תחשב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו ובן גילו. אמר עוד לבאר, ראה תעצל ביור ציורי. מה שיקרה וייוולד לעינינו יום יום. על ידי שאצל עברתי ועל קרב אדם חסר לב. הנה הלך כולו כנשונים, כסוף עניו, חרולים. ויחזה אנוכי ישית ליבי. ראיתי לקחתי מוסר מעט שנות מעט תנומות, ובקי מלך רשך. הנה מלבד פשוטו אשר הוא אמיתי כמשמעו, שהוא מה שקורה אל שדה אצל ממש. הנה דרשו בו חכמים זל, מדרש נאה זה לשונם. והנה עלה כולו כמשונים, שמבקש פירוש פרשה ואינו מוצא. כוסוף עניו חרולים, מתוך שלו המלבא, שהוא מטמא את התאור, מטמא את התמא, ופורץ גדרם של תלמידי חכמים. מה עונשו של זה? שלמה פרשו, ופורץ גדר איש אחד ונחש. ראינו כי ראת היצל אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט בלא שידע וירגיש בה. הנה הוא נמשך מרעה עד רעה, שימצא תבוא בתכלית הרעה רעה. טוב, בואו נראה קודם כל עד כאן. נראה גם את מה שהוא אומר ונראה גם את מה שהוא לא אומר. הוא עושה כאן בעיקר, בפרק הזה, בהשוואת הזריזות עם הזהירות. זה שוב לא מאמרו של רבי פנחס בן יאיר, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. אחורה תמוע, איך זהירות מביאה לידי זריזות? הרי זהירות מביאה את האדם עד רבה להצטנף ולהתאבן ולעשות כמה שפחות. וזריזות זה מוטיבציה של עשייה. הוא הולך בדרך הזאת, אנחנו כמו שאמרתי קודם, נעסוק יותר בסוג השני, הקשר בין זריזות לחסידות. קודם כל בדברים שהוא אומר. הקשר בין זריזות לזהירות הוא קשר שקיים, אני עדיף לדבר עליו פחות, אבל הוא נכון. הוא נמד שמן הפסוק הזה איש הצל. סתם שמעתם, הייתה איזו תאונה מאוד קשה במצרים. הרכבת התנגשה באוטובוס והיו 47 הרוגים, כמעט כולם ילדים, גם כן אחת הסיבות למהומות הקשות במצרים. בחקירה התברר שהכל נבע מדבר אחד, שהשומר של המסילה נרדם. ויש 47 הרוגים, שם ערך, ילדים. וההירדמות הזאת והעצלות הזאת וזה שאדם לא עושה את מה שצריך, זה הרבה פעמים קרוב מאוד לשחיתות, כי אדם לא עושה את העבודה שמוטלת עליו. אם אדם לא עושה את העבודה שמוטלת עליו, זה כבר קרוב מאוד להיות מושחת. גם מבחינה זאת, שהוא מקבל משכורת על דברים שלא לא מגיעים לו כי הוא לא עובד, וגם בגלל שהרבה פעמים סומכים עליו, כמו על השומר הזה של המסילה, שיעשה דברים, ואם הוא לא עושה אותם, אז הוא גורם רעה גדולה, ואם סמכו עליו הוא לא עושה אותם, אז זה כאילו הוא עושה את ההפך. והדבר הזה מבחינה מסוימת נכון, נכון גם במצוות. וכמובן חלק מן המצוות, גם מה שלמדה הגמרא מפרשת השבוע שלהם. עד מתי שומר שחייב לשמור, אומרת הגמרא בבא מציעא, עד הייתי ביום הכנה ניחורת וקרח בלילה. כלומר, שהפרשה שלנו, כלומר, חז"ל למדו מהפרשה שלנו כמה אדם צריך לשמור. והדבר הזה קשור לדיני ממונות, אבל הדבר הזה נכון גם כשאנחנו מדברים על עניינים של אדם במקום. קשה לעשות את ההבחנה. בן אדם שעובר עבירה, לאדם שבגלל עצלות, בגלל עצת היצר, לא מקיים את מה שקדוש ברוך הוא מטיל עליו לקיים. שהוא צריך לקיים. ואם הוא לא מקיים את זה, קשה לעשות את ההבחנה. הוא הולך בעיקר בכיוון הזה. אני רוצה יותר בעיקר שנדבר על שער הזריזות.
מצד אחר. וזה על המוטיבציה לעשות דברים לשם השם. אני קראת עניין את המצוות. אני די מתקשה לראות את המצוות במישור שקורא את זה כאן הרמח"ל. כאן שהוא רואה כאן זה בעיקר שאם אדם לא מקיים מצוות זאת שחיתות, כיוון שאדם חייב לקיים מצוות. המחויבות הזאת לקיים מצוות, אני מודה שאותי אישית אוכלת. אין, לא יודע. איזה טעם ואיזה ריח יש לקיים מצוות בגלל שחייבים לקיים. כמו להגיד תודה, בגלל ש... צריך להגיד תודה. הייתי ילד אצלנו בבית ספר, לפני ברכת המזון, אז היו שרים את הנה נמוך מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה, כמו שכתוב בתורה, וחלת ושבעת וברכת יד השם וכך על הארץ התורה שבאתי לך. אני א' לא אוהב את הצורת דיבור המיללית, וב' לא אוהב לשיר שירים שמלונים. הגיע מהשיר הזה, הצבן אותי עד אין שיעור. עד לאין שיעור, ולא הייתי שם. וואי ורבותיי, אנחנו מברכים ברכת המזון, בגלל שיש מצווה לברך ברכת המזון. וואי רבותיי, סליחה שאני אומר. אנחנו מקיימים, מברכים ברכת המזון בגלל שיש מצווה לברך ברכת המזון. מישהו נותן לנו מתנה, אנחנו אומרים לו תודה בגלל שיש חוק בנימוס שאומר שכשמישהו נותן לך מתנה אז אתה אומר לו תודה. אתה עוד אומר לו את זה? תשמע, לפי חוקי הנימוס אני צריך להגיד לך תודה, אז אני אומר לך תודה. איך שאני שואל את זה? אני מופל? או לידר גזע, שאנחנו מברכים ברכת המזון. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוכל, וזה לא אמור להיות מובן מאליו. אני בישיבה בפנימייה, ולא רואים איך עובדים, חצי יום עובדים בשביל שיהיה לנו ארוחה. ואיך שהם חצי יום שם רצים בקדחתנות אחד אחרי השנף של השני, ושמישהו גם צריך לתת להם משכורת, וכל דברים אחרים שלא רואים את כל הדברים האלה, הם מאחורי מסך. אז זה... ועוד אחמד. ובחד הרוחם, כל הקונטנרים כבר מונחים. ויש איזושהי תחושה שהם מונחים שם שש נימי הבראשית, בראשית, והאוכל רק מחכה לנו, ואנחנו אוכלים, ואין לך דבר יותר מובן מאליו. מוראים רבותיי, יום אחד אתם תצאו לעבודה. אתם תצטרכו להרוויח כסף. אתם תגלו שזה לא קל. והכסף הזה שאתם מרוויחים הולך על קניית אוכל ואתם אוכלים אותו ואתם תבינו שזה לא מובן מאליו שיש אוכל בבית, שזה לא מובן מאליו. אתם תבינו יותר טוב שאת האוכל הזה מישהו היה צריך לקנות, מישהו היה צריך להכין, ומישהו היה צריך להביא את הכסף כדי שיקנו את האוכל הזה וכל הדברים האלה. ואתם תבינו, אתם תראו את האישה שהיא תורחת בדברים האלה וזה כל עכשיו ההיסטריה של ההצבעות בליכוד, אני כל שאני קורא לזה סמס שאני אהיה בסוף, אני לא חבר ליכוד, אני לא יודע למה, אבל כולם מתקשרים. אבל אני אפילו לא טורח להסתכל מה זה. אבל לעניין שלנו, אתם תראו אישה שהיא טורחת, מישהי עובדת, מישהי עושה. ואתם תעשו חשבון על כל הגורה שעושית לכם מהארנק. בשבילכם עושה זאת, תבדקו כל דבר כמה עלה. אתם תגלו שזה לא דבר מובן מאליו שיש לכם אוכל. אני כבר לא מדבר. אני צריך לחשוב כשאוכלים לחם. מה יש בלחם הזה? ואיך החיטה הזאת צומחה? וכמה גשם ירד? ועד שהחיטה הזאת הפכה להיות מחיטה ללחם. כמה טרחות טרח אדם הראשון. כן, עד שהיה לו לחם. זרע וחרש וקצר ואימר ודש וברר ותחן וכולי וכולי. זה לא מובן מאליו. ועוד לא דיברתי כמה לא מובן מאליו שאנחנו אוכלים עוף. עוף! עוד לא יצא לי מהראש עד היום. כשבגיל שש הלכתי עם אמא שלי לשוק, ואז זה לא היה כמו היום. עופות, זה היה ברור, זה משהו שאתה לוקח את השקית מהמדף ויש לך עוף לאכול. זה לא היה כך. ואני ראיתי בעיניים שלי תרנגולת חיה, וראיתי את השוחט עומד עם הסכין ולברך ברכה. ושמעתי עוד את הזעקה האחרונה של התרנגולת לפני שנפחה את נשמתה. אחר כך אמא שלי הייתה צריכה לגרור אותי הביתה, אני הייתי חיוור כמוסי. שפרה לי את זה אחר כך עוד הרבה זמן, אבל אני זוכר את זה. הייתי בן פחות משש. התרנגולת הזאת נפחה את נשמתה. כדי שאנחנו נאכל אותה. היא לא עשתה את זה מתוך כוונה, אבל אני אומר, בסופו של דבר, זה מה שיצא כאן. וירקות שגדלים. ולא דיברנו על בשר בקר. ומה זה לדוג דג? לא מדבר על איזה דג קטן, זה כל מיני דגים גדולים שאנחנו אוכלים אותם פה עם טונה ועם זה כל מיני, אני לא יודע. ומאיפה שזה בא ולאן זה הולך? זה מובן מאליו. אנחנו צריכים על הדברים האלה לברך. אני עד היום לא מבין ולא קולט ואני לא אגחרת ולא משנה כרגע מה. אנשים באים ואוכלים והיום ברמת החיים שלנו, מי בכלל אוכל לכם? שבת, קודשים על החלה, כי יש מצווה. אבל ביום חול, בארוחת צהריים, כמה אנשים פה אוכלים לכם בארוחת צהריים ביום חול? אחד, שניים. וכל השאר, הם אוכלים שלוש מנות מלאות. ובסוף ברוך השם ברוך השם ברוך השם ברוך השם ברוך השם. זה דבר לא טבעי. זה לא דבר נכון. השעודה שלמה מבחים רק איזה ברכת בורא נפשות כללית כזאת ואנמית כל כך. מה בדיוק צריך לעשות? אני לא מדבר כרגע. אבל ברכת המזון אנחנו מבחים אלה שאנחנו חייבים. ברכת המזון אנחנו מבחים. אנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. ולהגיד לו תודה רבה, יש לזה שתי משמעות. קודם כל באמת, נתן לנו אוכל להגיד לו תודה. ותודה זה לא רק תודה, זה גם להגיד ונעל תצריכנו, השם אלוקנו לא בידי מתת בשר ודם ולא לידי על ועתה. כמה אנשים לא זוכים לאכול לחם בלי הבושה של בקשת נדבות? כמה זה קשה? אם אנחנו אוכלים ויש לנו אוכל משלנו, ונבחנו אותו ביושב, אנחנו צריכים לברא את הקדוש ברוך הוא, נעל תצריכנו. לא לידי מתת בשר ודם ולא לידי על ועתה. אבל יש כאן דבר נוסף. וזה שהאוכל הוא הזדמנות ועוד שיחה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים את זה כי זאת מצווה. מצוות אחרות. הדלקת נר חנוכה עוד. יש שם אשר קדשנו במצוותה וציווה. צריכים לברכת בכוונה ומתוך שמחה. אבל סליחה, יש עוד ברכה, לא. עכשיו אני נשים לאבותינו בנים ההם בזמן הזה. משמעות של להדליק נרות ולהיזכר ולהפנים ולהזכיר לאחרים. זה נס שהקדוש ברוך הוא עושה. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. כמה הוא היה יחד איתנו. כמה חלילה הסיפור החשבונאי יכול היה להיגמר אחרת, כמו שנגמר במרד בר כוכבא, וזה לא נגמר כך. יכול היה להיגמר אחרת. אז להפנים את זה, ולהקליק נרות לזכר העניין הזה, ולהזכיר את זה לנו, להזכיר את זה לאחרים. זה לא רק מתרפא במלאכתו אך ולבעל משחית, שמי שלא מדליק נרות חנוכה, אז... אוי ואבוי. יש כאן תכנים שיכולים להזין לנו את הנשמה. תפילים? נכון, יש כאן צדה מצווה. הקדוש ברוך הוא ציווה הנה אנחנו לא מניחים תפילין. אז אוי ואבוינו. אבל יש כאן צד נוסף. זאת היכולת שלנו להפנים את הברית שקראנו עם הקדוש ברוך הוא, ביציאת מצרים ובקבלת תורה ומצוות. ואנחנו כאן מפנימים את הברית הזאת. כמה זה שווה לנו? כשלא נוח לי, אני מודה שלא נוח לי לדבר על הזריזות כהמשך של הזהירות. יש בזה איזושהי אמירה שהיא נכונה. ודאי היא נכונה, היא נכונה גם כי הרמח"ל אומר אותה, וגם אם הרמח"ל לא היה אומר אותה, היא גם הייתה. אבל אני מעדיף לדבר על הזריזות מצד אחר. מצד מה יש בדברים האלה? מה התכנים שלהם? אם אנחנו לא מקיימים את זה בזריזות, המשמעות היא שאנחנו קודם כל לא מקיימים את זה עם החשק המתאים. המשמעות היא שזה לא אומר לנו הרבה. וכמה חבל, ומה אנחנו מפסידים? אדם כשמתעורר לקיים את המצווה בזריזות הראויה, אז זה בדרך כלל קורא גם את ההתלהבות ואת האהבה ואת התוכן של המצווה. אדם מקיים, טוב, נו, בסדר, גם אני צריך לקיים מצווה, והוא קם והוא עושה. לא חבל? שאלה יחידה שיש לי, לא חבל? יש לך הזדמנות לקיים מצווה, אתה כבר מקיים, אתה כבר עושה אותה. תעשה אותה כמו שצריך, תעשה אותה בכיף. תעשה אותה, תראה בה איזשהו את חידוש הברית בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר לגבי כל מצוות עשה. יש למצוות האלה תכנים כל כך יפים. למה לא להרוויח גם אותם? למה לעשות את הדברים כמי שכבר עושה? כדי שיצלו. אתה כבר עושה את זה. תעשה את זה כמו שצריך. תראו לעצמכם. אדם הולך, בואו נגיד, לחדר הכושר. כך בתרבות. הוא עולה, נגיד, על מכשיר הליכה ריצה. אבל הוא עצלן. הוא ילך שמונה שבועיה, ולא יגדיל שיפוע, וילך במישור, וילך שמונה שבועיה, וכל חמש דקות ינוח, או ילך רגע, אני יודע, לשתות מים ולהסתכל מה אמרים בטלוויזיה, ואחר כך הוא יחזור למכשיר. אז יש מה אתה נמצא שם? אתה לא מרוויח מזה שום דבר. אם אתה לא מוכן להתאמץ ולהזיר, אז אל תבוא. אתה כבר עושה את זה, תרוויח מזה משהו. אחר בצבא ישלחו אתכם לריצות בכל מיני מקומים. אם לא תעשו את זה בכיף, יהיו לכם חיים קשים ומורים. אם לא תעשו את זה מתוך הבנה שאתם באמת מרוויחים איזה משהו. שהגוף שלכם משתפר בזה. שהמשקל שלכם ירד, שיהיו לכם יותר שרירים. אתם תדעו יותר טוב לעשות את העבודה. אם לא תעשו את זה בכיף, אוי לא עובד לכם. אפשר לעשות את זה בלי כיף. יצאו למטווח, אוי ואבוי, יוצאים למטווח, אפשר לעשות את זה, אוי ואבוי. אני רוצה שתדעו שבהרצליה, ולא רק בהרצליה, אבל אני מדבר בעיקר בהרצליה, יש מטווח משוכלל מאוד. שם גם יוצאים לאימון כיתה, ומתקיפים, וכו' וכו' וכו', ויש מפקדים, ויש חיילים, ויוצרים כיתה. יש אזרחים, עם רבי צבע. אתם יודעים כמה הם משלמים? לעשות שם אימון כיתה שלך כחייל נותנו לעשות שם יחידה. כמה הם משלמים בשביל זה? אתם תהיו בסיורים על הגבול ותקטרו עד לב השמיים. תיסעו בג'יפים של 4x4. אתם יודעים כמה אנשים מוכנים לשלם בשביל לנסוע בכזאת שעת ג'יפ? זה רק שאלה איך אתה מתייחס לזה, אם אתה עושה את זה עם הכיף, אם אתה עושה את זה עם הרצון. זה כמי שכבר עושה את זה, וזה בא לידי ביטוי בזריזות, באיך שאתה עושה את זה. ובשער הזה אנחנו נצטרך ללמוד כמה חשוב לנו לייצר אנרגיה חיובית למוטיבציה חיובית בקיום מצוות, ומי שיצא אנרגיה חיובית, מוטיבציה חיובית בקיום מצוות, הוא גם יעשה אותם זריז. ולא ימרח אותם, ולא ימשוך אותם, ולא ימתח אותם, עד אני לא יודע איפה. מישהו תביע פה מקום?
אתה יכול, אתה אומר את זה על כל מצווה? גם על מצוות איך הוא, זה שימיות?
על מצוות מה?
שימיות.
מה זה מצוות שימיות? אני אמרת על מצוות עשה, מצוות שם בקום ועשה, תן לי דוגמה על מצווה שימיית. תן לי דוגמה למצווה שימיית.
לא, אני אומר כאילו, איזה דוגמאות, הדוגמה הקלאסית, פרה אדומה, קורבנות.
אני יכול להסביר, אבל כבר שבוא נגיד, זה לא רלוונטי. תפילין זה מצווה שמית. דיברנו על כמה תפילין. אתה רוצה שנדבר על מצוות אחרות, תגיד לי, מצוות, אתה רוצה שנדבר. מצוות יש להם טעמים. אתה הולך לי לאיזו הגדרה קצת אנכרוניסטית של רס"ג. אבל אנחנו מדברים היום. תראה בספר החינוך. אין לך מצווה שאין אתה. למה שלא תלך עם זה? לאכול מצה בפסח, זה מצווה שמית?
כן.
אני אגיד לך כמה טעם יש באכילת מצה בפסח? אתה רוצה שתדבר על טעם מצה קצת, בעניין טעם מצה? כל כך קשה להזמין, אני יכול לדבר שם שיחה שלמה לחג פסח. מה המשמעות לשבת ולאכול את המצה? מה היא מזכירה? מה היא באה לומר? איך היא באה לחבר אותנו עם ריבונו שלו? לא כל כך מסובך לזה.
יש אנשים שיאמרו שזה קצת, שזה עצמו אנוכי, הגישה הזאת, שאם אתה אומר את זה למען טעם, אתה עושה את זה בשבילך, ובלי טעם.
אני עושה את זה בשבילי? אני עושה את זה כדי לנהל דו שיח דרך המצווה עם ריבונו של עולם. יש כאן משהו אנוכי. מה, בגלל שאני לא עושה את זה כמי שכפור שם? מה, אני השתגעתי לעשות מצוות כמי שכפור שם? מצוות נועדו. לנהל במצוותם שיח עם ריבונו של עולם. יש בזה משהו אמורי, יש בזה משהו רע במה שאני אמרתי עכשיו. כן, בואו, נמשיך. שוב מצוות שלי, מה אנחנו צריכים יותר? מה אתם באים? באופן עקרוני, כדי לסמן וי שהייתם פה. או כדי ללמוד, איך מתקדמים, איך מדעים שיח עם ריבונו של עולם. זה אותו דבר. היה עוד מישהו ש... טוב, בואו נראה קצת. עוד משהו. טוב, כאן הוא כאמור מדבר גם על לימוד תורה. שדי שצל עברתי, לימוד תורה, אדם לא לומד את ההלכה כמו שצריך, בסופו של דבר הוא לא יודע אותה. פורץ גדרם של חכמים, מטמא את הטהור, מטהר את הטמא. כן, בגלל שלא למד כמו שצריך את ההלכה. והנה הוא אומר, הנה בתחילה אינו מכשיר התורך אשר היהו לו, אינו אלא מכשיר התורך שהיהו לו. מזה נמשך שלא ילמד בתורה כוחה לצורך, לחסרון האמון שיבוא אחר כך ללמוד תכסה והבנה. והנה אילולה הייתה גומרת רעתו בזה כבר הייתה רבה, אחות מתרבה והולכת, מה שברצותו כל פנוי ישב הפרשה והפרק, יגלה בפנים שלו כהלכה, ישחית האמת ויהפכה, כמו כל מן מדמה את זה לשחיתות. יעבור לתקנות ויפרוץ את הגדרים וספוק ליה כמשפט כל גורץ כדור. אמר שלמה המערך, זה אנוכי, ישית ליבי, התבוננתי על הדבר הזה וראיתי גודל הרע שבו שהוא כערס הולך ומתפשט מעט מעט ואין פעולתו ניכרת עד המיטה. וזהו מעט שונות, מעט תנומות, אומר קצת, 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 ובן אדם סבור שבר מפסיד את הכל. ובאמת, אדם יכול לעשות מצוות עושה עד יום מיטתו ולעשות אותם בלי טעם, בלי טעם, בלי לנסות דרך המצוות האלה לנהל שיח עם הקדוש ברוך הוא. ואדם לא ירגיש. הוא לא ירגיש שחסר לו משהו. כשאדם עובר עבירה, יש לו יצורי מצפון. כשאדם קיים מצווה בלי טעם ובלי כוונה, הרבה פעמים אפילו יצורי מצפון. אם אנחנו לא נעורר את עצמנו לעשות את המצוות האלה. הנה אנחנו רואים בינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של אדם יודע חובתו ונתאמץ אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואבל בכן יניחהו לא מחסרו להכרת החובה היא ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. טוב, נגמור בזה, אני חייב לכם 20 דקות מהשיעור הקודם, יותר קצת, 27 דקות מהשיעור הקודם, טוב, 22 דקות מהשיעור הקודם, עמוק.
Thank you.